הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו. על הקצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, שלום. What's up? סינמסקופ רדיו קצה, תוכנית 143, יום שלישי, השעה 2 בשידור החי. אני ממש מקווה שאתם שומעים את השידור החי, כי זה ממש אקטואלי ורלוונטי לרגע זה ממש. ואם לא, אז שאתם שומעים את ההקלטה עוד היום ביום שלישי, כי אנחנו הולכים לדבר על מחר, יום רביעי. תוכנית 143... עם סימסקור ברדיו הקצה, אחריי, בשעה 3, איחוד של עסק שחור, קואמי ולירון תהני פה באולפן, נראה אם הם הצליחו להוציא אותי מהכיסא, אבל הם יהיו פה עם עסק שחור, ואנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר היום על יום הקולנוע הישראלי, שמתרחש מחר, 6 בספטמבר, 2017, יום הקולנוע הישראלי. אז קואמי ולירון תניו יעשו עסק שחור. כשמדברים על יום הקולנוע הישראלי, יאללה, זה מה זה עסק לבן, הכי עסק לבן שיש. את סינסקופ ורדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש מפיק השידור, ותודה למתי קספי ולריקי גלי, מערבה מכאן.
מערבה מכאן, עומדים צוחים, מוחקים, מוחקים. מערבה מכאן, יש דברים אחרים, מגדלים, ציפורי ענק, שעוני קוקייה מוזרים. מערבה מכאן, הכל אחר, לא כדאי להחליק. מערבה מכאן, מספיק לה לצאת ולטייל עם ארנה, מטריה, כפפה, מקל, לעקוף אותיות ואותות בלבן, לחצות שבילי חצץ, לסלסל תימת השן צעירה, ולשוב למפתן המוכר והחם מן השמש אשר שוקעת, לשבת שם רגע שני בני אדם ולטפס למעלה צעד 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 צעד. אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת. מערבה מכאן, עומדים צוקים ומחכים ומחכים. מערבה מכאן, יש דברים אחרים, מגדלים, ציפורי ענק, שעונק קוקייה מוזרית. מערבה מכאן, הכל
קטריה, כפפה, מקל, לעקוב אותיות ואותות בלבן, לחצות שבילי חצץ, לסלסל תמרת השען זהירה, ולשוב למפתן המוכר והחם, מן השמש אשר שוקעת, לשבת שם רגע, שני בני אדם, מוטפס למעלה, צעד צעד. צעד 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 צעד. אחר כך אפשר לכתוב על זה סימפוניה משגעת.
למה מערב מכאן בפתיחת תוכנית בסימסקופי רדיו הקצה. שלוש סיבות לכך. הראשונה היא שקודם כל צריך שיהיה לנו גם ליווי מוזיקלי. אוקיי. שלוש סיבות. אחת, טרגית, למרבה הצער, ממש השבוע לפני 40 שנה, בתשעה בספטמבר, או בשבעה בספטמבר, 1977, נפטרה תרצה אתר, שכתבה את המילים לשיר הזה, וממש בימים אלה, לפני 30 שנה, יצא האלבום הזה, ריקי גל, אלבום הביקורים של ריקי גל, עם כל הלחנים, שירי משוררים ברובם, עם לחנים של מתי כספי, ואת השיר הזה תוכלו לשמוע בצורה מאוד חיננית בסרט, ואז היא הגיעה, שנמצא בבתי הקולנוע, והולך להיות להערכתי, כנראה הסרט הכי מבוקש ביום הקולנוע הישראלי שמתקיים מחר. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה פה מכאן ואילך. עד סוף התוכנית נדבר על יום הקולנוע הישראלי. מה אני צופה שיצליח? למה כדאי להזמין כרטיסים מראש? כלומר, כמה מגמות שאנחנו רואים בסרטים המוקרנים בבתי הקולנוע ביום הקולנוע הישראלי. 33 סרטים ישראלים, נעשה ככה קצת למפות אותם. ובחלק האחרון, כדי שתישארו איתי, אז מה אני ממליץ לכם לראות? ראיתי את רוב הסרטים שיוקרנו, וחלקם, אני יודע שאתם ממילא תרצו לראות, אז אתם לא צריכים את ההמלצות שלי לדבר על הסרטים האלה, אבל איזה סרטים בדעתי אולי לא שמעתם עליהם, וממש כדאי לכם לראות, כי אי אפשר לדעת, הרבה מהסרטים זה הקרנות טרום בחורה, וכבר היו מקרים שסרטים שהוקרנו ביום הקולנוע הישראלי הופצו בבתי הקולנוע בצורה מסחרית המון זמן אחר כך, שנה ואפילו יותר אחרי זה, ואז כשזה יוצא כבר לא זוכרים אותם, או שזה הפצה נורא קטנה. אז יש לכם הזדמנות לראות לדעתי כמה סרטים מאוד מעניינים ומאוד יפים ומאוד יוצאי דופן ומאוד מקוריים ביום הקולנוע שמתרחש מחר. אז תשימו לב להמלצות שלי, אם אתם מפספסים או אם אתם לא מבינים את הדיקציה שלי, אז אני אעלה גם את כל ההמלצות האלה לבלוג מיד אחרי השידור של התוכנית הזאת. אז תוכלו גם לעקוב אחרי זה ולעשות לכם איזשהו סוג של סדר יום. 10 שקלים לכרטיס, אז אתם יכולים ואמורים להערכתי לראות, וכדאי לכם בין 3-4 סרטים ביום אחד. 4 סרטים זה כמו כרטיס לקולנוע ביום רגיל, וזה ממש מין פסטיבל קולנוע קטן. מה זה קטן? לדעתי זה פסטיבלי הקולנוע הכי גדולים שיש בארץ. 33 סרטים, המון מהם בבחורות, כמעט כולם בבחורות ארציות, לא מעט מהם, לא ספרתי, אבל לא מעט מהם בבחורות עולמיות. אז זה אשכרה אירוע שכדאי לראות, ואחד הדברים שבאמת מעניינים זה כשרואים סרטים ברצף, זה מה שתמיד קורה בפסטיבלי קולנוע, אז פתאום רואים שיש המון קשרים בין הסרטים האלה, והרבה מאוד מקשרים האלה הם לגמרי מקריים. אין אף מישהו שיושב ואומר בוא נעשה סרטים שישכחו ביניהם ויתקשרו ביניהם, אבל הצירופי מקרים לפעמים גם בראשי בלבד. אני אנסה לעלות על כל הדברים האלה, לגרום לכם לשים לב אליהם לקראת יום הקולנוע. זו התוכנית שלנו, ומבחינה מוזיקלית, חוץ ממערבה מכאן ששמענו, וחוץ משיר שאני מתכנן שיהיה שיר לסיום, שנראה אם נספיק לנגן אותו או לא, כל מה שיהיה באמצע הם קטעים מסרטים או שיהיו בבתי הקולנוע, או שהם נמצאים עכשיו בבתי הקולנוע, או שהם יהיו בקרוב בבתי הקולנוע, ולמיטב ידיעתי, כל המוזיקה שנשמע היום מהסרטים החדשים בקולנוע הישראלי, הכל בהשמעות בכורה, כולל מה שאנחנו שומעים ברקע, פסקול הסרט מכתוב, סרט שעוד שנייה נדבר עליו, סרט שביים עודד רז, המוזיקה עם את רן בגנו, רן בגנו זכה בפרס אופיר, על אפס ביחסי אנוש, ועוד רגע נדבר על מכתוב. אבל לפני מכתוב, אמרתי לפני רגע שלהערכתי, הסרט שיהיה אלוף יום הקולנוע הישראלי, הוא ואז היא הגיעה, הסרט שיצרו יחד שי לב, שכתב את התסריט שמבוסס על סיפורו האישי, ורואי פלורנטין שביים. דיברנו על הסרט הזה לפני כמה שבועות בקצרה, סייגתי שם גם את ה... למה אני לא יכול לדבר עליו יותר מדי, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לשים לב לזה שזאת הייתה שנה מאוד בעייתית לקולנוע הישראלי, שנת 2017. כלומר, יום הקולנוע הישראלי, שבדרך כלל זה יום חג, השנה הוא יום של ישועה. לא נמכרו הרבה כרטיסים לסרטים ישראלים השנה, ואם יום הקולנוע הישראלי יצליח כמו שהוא הצליח בשנים קודמות, ונמכרו בין 100 ל-120 אלף כרטיסים בשנים קודמות ליום הקולנוע הישראלי, אז יהיה ממש משב אוויר מרענן עבור מפיצי הסרטים ובעלי בתי הקולנוע בכל מה שקשור למחירות כרטיסים בקולנוע הישראלי, אמנם ב-10 שקלים בלבד, אבל לפחות יהיה קהל שיבוא לראות. אחד הסרטים הבודדים שהצליחו קצת לעלות מעל שאר הסרטים ולהתקרב למעמד של להיט זה, ואז היא הגיעה, אז הוא כבר נמצא להערכתי באזור ה-65-70 אלף צופים. אין אף סרט ישראלי בשנה האחרונה שהגיע ל-100 אלף צופים, שהוא נחשב לאיזשהו סוג של קו הזהב שנחשב ללהיט רשמי. כלומר, אני מניח שמפיצי סרטים או מפיקים סרטים הם יכולים לעשות כסף או לא להפסיד כסף, גם אם סרט מוכר 50 או 60 או 70 אלף כרטיסים, אבל איכשהו מישהו החליט, אצל המפיצים, זה לא בתקשורת, אצל המפיצים ש-100 אלף זה כאילו הקו הרשמי שבו הם באמת חוגגים את ההצלחה של סרט. אני יודע שיש אפילו בונוסים שיש יוצרים ושחקנים שמקבלים כשסרט מגיע ל-100 אלף כרטיסים, תלוי אם זה בחוזה שלכם או לא. ואף סרט ישראלי לא עשה את זה. יש אחד שכן, אבל תכף נזכיר גם אותו, אבל זה קרה מזמן. אז הסרט היחידי שכרגע יש לו סיכוי לעשות את זה, ויום הקולנוע הישראלי נורא יעזור, ננסה לעזור לזה, זה ואז היא הגיעה. הסרט עם מיכאל אלוני וחן אמסלם ווילוז'ני, קומדיה רומנטית עם לא מעט מוזיקה והרבה מאוד כדורגל גם בתוך זה. אז הסרט הזה, קודם כל, איך אני יודע שהוא ינסה להיות הסרט הכי מבוקש והכי מצליח ביום הקולנוע הישראלי? תיכנסו לאתרים של הזמנות הכרטיסים של סינמה סיטי ויס פלנט ותראו במו עיניכם, זה הסרט שמשובץ להכי הרבה הקרנות. זה הסרט שמאמינים שיהיה לו את הביקוש הכי גדול, מצד אחד גם בהצגות היומיות וגם בהצגות הערב. יש כל מיני סרטי ילדים שמשובצים רק להצגות יומיות, ויש כל מיני סרטים יותר מאתגרים שמשובצים רק להקרנות ערב. אחד הסרטים הבודדים שמוקרן גם להקרנות יום וגם להקרנות ערב, ובאולמות הגדולים, זה ואז היא הגיעה. אז אם לא ראיתם אותו, אז זו הזמנות שלכם לראות אותו עכשיו, ב10 שקלים, מחר, ביום הקולנוע הישראלי. הסרט מכיל המון מוזיקה, זה סרט שמתרחש ב-1998-99, הרבה מוזיקה ישראלית משנות ה-90, מופע הערבות של דוקטור קספר, משינה, אייל גולן, וריק יגאל ששמענו, אבל יש גם שירים מקורים. הגיבור של הסרט, בגילומו של מיכאל אלוני, קוראים לו דן פרייליך, הוא עורך דין, שהחלום שלו זה לעסוק במוזיקה, והוא כנראה יודע לכתוב שירים לא רע, אבל הולך להתעסק במשהו שהוא יותר פרקטי, וזונח את המוזיקה בצד, ואז כשליבו מתעורר, והלב שקפה הפשיר, אז הוא חוזר לעסוק במוזיקה. את השירים המקוריים בסרט כתב את המילים, כתב שי לב, שגם כתב את התסריט, שהוא גם, כן, תמלילן, כתב לא מעט שירים, לא מעט מחזות, ואת הלחנים כתב יאיה כהן אהרונוב מהדג נחש. אז זה בעצם עכשיו נשמע, השמעת בחורה ברדיו, זה לא הושמע עד עכשיו ברדיו, מתוך ואז היא הגיעה, מיכאל אלוני מגלם את זה בסרט, מי ששר את זה בפועל, באולפן, זה גילן שחף, יחד עם יאיה כהן אהרונוב, זה נקרא אש קטנה. רגע, לא, זה לא אש קטנה, רגע, עכשיו אש קטנה.
סופה ביום של קיץ נפלת עליי מהשחקים מוטי רעש אובל סמיך של לבבות מרוסקים חיוך קטן אחד שכחתי שאהבה היא סכנה אפשר להתחמם ואפשר להישרף מאש קטנה כל מה שחשבתי שידעתי כל סיפור שלעצמי סיפרתי כל מה שנדמה לי שאהבתי נעלם כל מה שחשבתי שידעתי כל סיפור שלעצמי סיפרתי כל מה שנדמה לי שאהבתי באתי מחדש של העולם לשמור את זה על אש קטנה וכמו שבאת ככה הלכת הכל סתמי ומרוכן מציץ כל רגע בשמיים ואין שום רמז לענה תסתכלי אני עומד תחת ירח מיילל כמו חתול ואין תשובה אף מילה אף נשימה לא שוכח שוב מלטף צלקות של אהבה כל מה שחשבתי שידעתי כל סיפור שלעצמי סיפרתי כל מה שנדמה לי שאהבתי שחשבתי שידעתי כל סיפור שלעצמי סיפרתי כל מה שנדמה לי שאהבתי נעלם ובאתי מחדש של העולם
גילן שחף שר בסרט זה מיכאל אלוני, יאיה כהן אהרונוב מהדג נחש הלחין, המילים של שי להב, אש קטנה מתוך, ואז היא הגיעה, שזה הסרט שאני מניח שאתם הכי תרצו לראות מחר ביום הקולנוע הישראלי, והנה עוד שיר, עוד שיר, מתוך הפסקול, שמעת בחורה, לראשונה, ברדיו, בישראל, גם מתוך הפסקול של ואז היא הגיעה, שוב מילים של שי להב, שוב הלחן של יאיה כהן אהרונוב, אל תכעסי, עם פרזת גיטרה מאוד מאוד נחמדה, שגם נורא כיף לשמוע את זה בסרט. תקשיבו.
בגלל שאני צעיר, אני בולע את העיר. בגלל שאני מתחיל, אני לומד את התרגיל. בגלל שאני רעב, אני אוהב להתאהב. בגלל שאני יכול, אני חייב לשרוף הכל. אל תכעסי עליי, אני יוצא אל החיים, רוצה להתאפק, אבל הכל כל כך טעים, אל תנסי אותי. רק על עצמי אני חושבתי טובה אליי, אני אשבור לך את הלב, אל תיחסי עליי. אני יוצא אל החיים, רוצה להתאפק, אבל הכל כל כך טעים, אל תנסי אותי. רק על עצמי אני חושבתי טובה אליי, אני אשבור לך את הלב, אל תיחסי עליי, אל תיחסי עליי.
הפסקול של רן בגנו למכתוב, והוא הסרט השני שאני צופה שבסיכומו של יום אחר, כשיפורסמו את המספרים, יהיו הסרטים הכי מבוקשים בקופות, אז אני חושב שזה יהיה מאבק צמוד בין מכתוב ובין, ואז היא הגיעה, צריך לקחת בחשבון, 60-70 אלף איש כבר ראו את הסרט, אז נשאל את השאלה עוד כמה אנשים ירצו לראות אותו. מכתוב זו הקרנת טרום בחורה לסרט שיצא בחגים, ממש בקרוב, הזדמנות ראשונה לראות ובעשרה שקלים, את מה שאני צופה שהולך להיות הלהיט הכי גדול של הקולנוע הישראלי השנה. הוא עשוי כמו להיט, הוא נראה כמו להיט, והוא משעשע מאוד. לא סרט נורא מתוחכם, אבל סרט שבהחלט בידר אותי. הבמה הוא עודד רז, וכבר פה צריכים לשים לב לנושא הזה, ואז הגיע ביים רואי פלורנטין, הבמה של החממה, ועודד רז, אם אני יודע נכון, יש לי יס, אני הוט, והוא הבמה של הסדרה המתחרה לבני הנוער גליס, וביים גם את הסרט של הסרט גליס, ופה הוא משתף פעולה עם היוצרים של אספור, עם גיא אמיר וחנן סביון, שגם כתבו את התסריט של מכתוב, וגם שני משחקים בתפקידים הראשיים בסרט, ובעצם זה קצת מזוהה כסרט שלהם. הוא הבמאי, אבל זה קצת הסרט שלהם, הם היוצרים, הם התסריטאים, הם השחקנים. קומדיית פשע סימפטית למדי, שמתרחשת בירושלים של ההווה, שני גנגסטרים זוטרים, אנשים שגובים כספים של פרוטקשן ממסעדות בירושלים עבור גנגסטר גדול יותר, שאותו מגלה מיצי כהן, ניצלים מפיגוע בירושלים, שזה סצנה משונה להתחיל קומדיה עם פיגוע, אבל אנחנו בישראל, הכל משונה, ומחליטים לתקן את דרכם ולהיות אנשים טובים, להיות מלאכים, במקום להיות אנשים שרק מזיקים ומביאים סבל, אבל כמובן, כאמור, הם גנגסטרים, הם יודעים רק שיטת עבודה אחת, לכן הם מביאים את הטוב באמצעים אלימים. עוד דבר שיש בין ואז הגיע ומכתוב, שניהם עם חן אמסלם בתפקיד הנשי הראשי, ואז הגיע, לוקח זמן לגלות את החן של אמסלם, את חן אמסלם, כאילו היא מתחילה כזה כמישהי שלוקח זמן לחבב אותה, וזה, אני חושב שזה המהלך של הסרט. במכתוב היא צ'רמרית מהרגע הראשון, אז כאילו, אז אני חייב לומר שבמכתוב גיליתי אותה קצת יותר, לא הכרתי אותה לפני זה. יש שני הסרטים הראשונים שאני רואה בהשתתפותה, סליחה. אבל, אז במכתוב החן שלה הרבה יותר פעל עליי. סרט חינני מאוד, המוזיקה הקצפית ברקע מידע על האופי שלו, אבל הוא גם יש לו אוברטונים יותר קודרים ויותר הגותיים, וגם באמת איזשהו סוג של שאלה, מה אנחנו עושים עם החיים האלה שיש לנו. ואז היא הגיעה ומכתוב, שני סרטים שבסיכום שנת 2017 יש סיכוי שהם יהיו קרובים ל-100,000 צופים, ואולי יצליחו לעבור את זה, ואלה יהיו שני הלהיטים הגדולים של השנה. מבחינת הקולנוע המסחרי, הקולנוע שפונה לכולם, ושבאמת אפשר לשבץ אותו גם בהצגות יומיות, כי זה מתאים לילדים, וגם בהצגות ערב, כי גם המבוגרים ייהנו מזה. אז אלה הלהיטים. עוד שני סרטים אחרים של להערכתי הם מאוד מבוקשים, הם שני סרטים שמועמדים בהכי הרבה קטגוריות לפרסי אופיר. צריך לזכור, אחת הסיבות שעושים את יום הקולנוע הישראלי במועד הזה, אנחנו בדיוק שבועיים לפני פרסי אופיר, ממש היום, בעוד שבועיים יחולקו פרסי אופיר, ושני הסרטים עם הכי הרבה מועמדים, מועמדיות, הם געגוע של סבי גביזון ופוקסטרוט של שמוליק מעוז. געגוע בעצם גם יוצא מחר להקרנות מסחריות, זה יום ההקרנה הראשון שלו. אז כל מי שהתגעגע לסבי גביזון, מי שיצר את שורו וחולה אהבה בשיקון ג' ואת האסונות של נינה, והתגעגע 14 שנה מאז שהוא הביא את האסונות של נינה, הסרט האחרון שלו, עשה דברים בטלוויזיה, אבל לא עשה דברים בקולנוע, אז געגוע זה מן הסתם סרט שהרבה אנשים ירצו לראות. וכמובן פוקסטרוט של שמוליק מעוז, שהוא כרגע הסרט הכי מדובר בארץ, בגלל שהוא גם מוקרן בימים אלה בפסטיבל ונציה, והביקורות מוונציה מעולות ומדהימות וממש מרגשות, דרך אגב, לראות מבקרים בינלאומיים, בעיקר קוראת המבקרים האמריקאים, איך הם מתלהבים מהסרט ואיך הם מבינים אותו יפה ונכון, גם את הרגעים, את המקומות הלוקליים שלו וגם את המקומות האוניברסליים שיש בסרט. וזה סרט שבמידה רבה יכול היה להתרחש בהרבה מאוד מקומות בעולם, לאו דווקא בישראל, אבל הוא באמת עושה כזה איזשהו סוג של משהו פרטיקולר בישראל. הנושא הזה של המתח שיש להורים כשהם שולחים את הילדים שלהם לקרב, המתח הזה של יום אחד תהיה הדפיקה הזאת בדלת, ויגיע קצין העיר ויבשר את הבשורה הנוראה מכל, וגם מה קורה לאנשים האלה, לצעירים כשנמצאים בצבא. הצבא זה שרודף אותם, וצריך לזכור, זה שמוליק מעוז, הבמאי של לבנון, מישהו שהיה במלחמה, במלחמת לבנון, והמלחמה הזאת רודפת אותו, והדברים שהוא ראה שם רודפים אותו. אז הסרט הזה מתרחש בהווה, הוא לא מתרחש במלחמת לבנון, אבל אני חושב שהעולם הזה של, של מישהו שהמלחמה רודפת אותו, והסיוטים של המלחמה רודפים אותו, העולם זה נורא נוכח בסרט הזה. וגם לא יעזור הכותרת של זה, שכבר יש לסרט הזה לא מעט מתנגדים מבית. מצד אחד, מצד שמאל, אני שומע כיתורים על, על קלישאתיות ועל, לא יודע, על קלישאות וכן הלאה. מצד ימין, הבהלה הזאת של אוי ואבוי, מראים חיילי צהל באור לא מחמיא. כלומר, מה נראה מחיילי צהל? כלומר, חיילי צהל מתנהגים כחיילים, ואני חשבתי שדווקא המדינה צריכה להתלהב מזה. שהחיילים הם חיילים, והם לא סתם באופן טקסי. אני הייתי הרבה יותר נבוך אם הייתי רואה סרט יווני כיווני, שבו החיילים רק עושים תקסים ונוגעים בפונפונים של קצות הנעל שלהם כשהם מחליפים משמר. אז זה אותי היה מביך, אבל אם עושים סרט על חייל, אז שהחייל יתנהג כחייל, וגם עם הטעויות שחיילים עושים, וזה דווקא טוב לדבר על זה, שהחיילים הם לא רובוטים. הם אנשים שעושים טעויות, ואם תראו את הסרט, זה סרט שעוסק בגורל, המילה אלוהים לא מוזכרת בו, אם תרצו, תכניסו את אלוהים, אבל אם לא, אז סתם טרגדיה יוונית שמדברת על, על גורל. הטעויות שהחיילים עושים, רודפות אותם, הטעויות רודפות אותם, הם משלמים מחיר, מחיר איום ונורא. אז אי אפשר להציג עולם שבו יש שכר ועונש, אם אין... אם אין חטא שמביא את העונש בסופו של דבר, את העונש לאנשים ולמשפחות שלהם. אז אני לא מבין את הטענה של אנשי הימין נגד הסרט. היא פשוט כי הם לא ראו אותה, את הסרט. אני חושב שהם יראו את הסרט, אז הסרט שלו הוא לא נוח לצפייה, אבל אין בו משהו שהוא לא פטריוטי. סרט סופר פטריוטי, מאוד. מדבר על המחיר של החיים פה בישראל. אני חושב שאנשי הימין צריכים להריע ולהצדיע לסרט הזה ולא להוקיע אותו, אבל קודם כל לצפות בו. בואו נתווכח על סרטים אחרי שראינו אותם, ואז נוכל לדבר אם זה מיופייף או נדוש או קלישאתי או אוכר ישראל או אנטי ישראל, אבל בואו נראה את הסרט ואז נדבר עליו. אז מחר תוכלו לראות את פוקסטרוט. כל מהלך ההפצה של פוקסטרוט קצת משונה בעיניי, הוא מוצג באופן נורא קמצני בבתי הקולנוע, הייתם מצפים שזה יהיה סרט שממש יוקרן הכי הרבה, כי הכי הרבה דיבור יש עליו השבוע, אבל נדמה שמפיציו אולי שומרים אותו להפצה הרשמית, כשהוא יוצא, גם הוא יוצא בחגים. אז אני לא יודע, אז את פוקסטרוט אתם, את ואז זה הגיע ואת מכתוב, תראו בכל מקום, את פוקסטרוט אתם צריכים לחפש אותו, בעיקר בקולנוע לב וב-Yes Planet, תחפשו אותו, זה הסרט. שכרגע נמצא בתוך הדיבור. אז אלה ארבעת הסרטים שבסיכום היום, ביום חמישי בבוקר, אני מצפה לראות מי מהם באמת זכה ומחה הכי הרבה כרטיסים, ואז היא הגיעה, מכתוב, געגוע של סבי גביזון, ופוקסטרוט של שמוליק מוז. פוקסטרוט מייצג איזושהי מגמה מאוד משונה שקרתה פתאום בקולנוע הישראלי השנה, והצטברו כמה סרטים סרטים שצולמו בגרמניה, סרטים שמתרחשים בישראל ברובם, אבל בגלל הסכמי קו-פרודוקציות צולמו בגרמניה. אז פוקסטרוט צולם באולפן בגרמניה, כמעט, לא הכל, חלק נכבד מהסרט, כל הפנימים צולמו באולפן, זה מעוצב מדהים, זה מצולם מדהים, זה גורם לסיטואציה לראות כאילו שאנחנו נמצאים על במה, אז יש פה איזשהו סוג של אלמנט של ניכור ומלאכותיות בתוך הסרט, והאפשרות של לעשות זוויות צילום, תראו את הטריילר, אתם כבר תבינו, ומדובר זוויות צילום שאי אפשר לעשות בלוקיישן אמיתי, צריך אולפן וסט בשבילו, אז פוקסטרוט, ומסתור, סרט חדש של רן ריקליס, שמתרחש בגרמניה ומצולם, בגרמניה, שוב, קו-פרודוקציה. הרופא מברלין, הסרט, אני חושב הסרט היחידי, או אחד היחידים, ברשימה שמוקרנת מחר שלא ראיתי, ובהחלט אחד הסרטים שאני מתכנן לראות. הבחורה שלו הייתה בפסטיבל קרלו ויברי בצ'כיה, והוא קיבל ביקורות נפלאות. נורא נורא התלהבו ממנו, ועכשיו הוא הולך לעשות סיבוב פסטיבלים מאוד מרשים בסן סבסטיאן ופסטיבל לונדון. וגם הוא יופץ בישראל, הוא יופץ בישראל לקראת סוף השנה. וגם הוא הרופא מברלין, כמו שהשם מעיד, חלקו צולם בגרמניה. והסרט הרביעי ברשימה הוא משפחה, סרט של רוני קידר, שזה גם נותן לנו, מכניס אותנו לעולם הזה של סרטים שצולמו כמעט רובם כולם בתוך אולפן, כל הדירה מצולמת באולפן בגרמניה, ופה אני צריך לצרף גם סרט נוסף שנקרא המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה, שצולם באולפן בישראל, אבל פתאום גם פוקסטרוט וגם משפחה וגם המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה מציגים איזשהו סוג של עולם קודר, אם יש את המושג הזה American Gothic, כן, גותיקה אמריקאית, אז אני חושב שהשנה אפשר להתחיל לדבר על Israeli Gothic, על גותיקה ישראלית, עם שלושת הסרטים האלה שמציגים עולם קודר מאוד, אפל מאוד, טרגי מאוד, שהוא כולו ספוג ושרוי בתוך מוות, ומערכות יחסים מאוד לא בריאות בתוך משפחה. אז אם אתם רוצים לראות איזושהי מגמה בקולנוע הישראלי, של פתאום מגמה מאוד מושקעת מבחינת עיצוב וצילום, אז שלושת הסרטים האלה, פוקסטרוט, משפחה, והמדון לספרות יפה של גברת ינקלובה, תראו את שלושת הסרטים האלה, כי אתם פתאום, אם יש לכם איזושהי תחושה בראש, הקולנוע הישראלי יש בו משהו נורא מכוער, או עני, או דל, או לא מצולם טוב, או לא מעוצב טוב, אז שלושת הסרטים האלה, ואני צריך להוסיף גם את געגוע פנימה, כי געגוע הוא גם סרט, גם מצולם יפה, וגם מעוצב נפלא, אבל סבי גביזון תמיד היה מישהו במים מאוד מסוגדן. אז שלושת הסרטים, אם אתם רוצים גם געגוע, אז ארבעת הסרטים האלה מציגים איזשהו סוג של רגע מאוד מאוד מעניין ויוצא דופן של הקולנוע הישראלי. א', יש לו כסף עם קוד פרודוקציות, וב', הוא משקיע את הכסף הזה בלוק והופך את הסרט למשהו שהוא בעצם לא ריאליסטי. ומהבחינה הזאת, לצד פוקסטרוט, הסרט הכי מעניין בחבורה הזאת הוא משפחה, הסרט של רוני קידר. זה בעצם, אני לא יודע אם לספור אותו כסרט השני שלו או השלישי שלה, אבל רוני קידר הכרנו אותה עד עכשיו כנסיכת האינדי, סרטים שהיא עושה בכוחות עצמה עם ג'ו ובל, ואחר כך סוף עולם. ג'ו ובל היה תגלית נפלאה, אחד הסרטים הישראלים האהובים עליי מהשנים האחרונות. יש לה יכולת נפלאה לכתוב דיאלוגים ולסרטט דמויות, ופה היא הצליחה להשיג מימון נכבד גם מקרנות הקולנוע בישראל, גם מחממת התסריטים של סם שפיגל, וגם ממפיק גרמני. והיא צילמה סרט שמתרחש בתוך בית משפחה אחד, סרט חולני לגמרי, אבל קודם כל כבר משעות הפתיחה שלו, שמו, בעשרה שקלים תיכנסו תראו את שעות הפתיחה שלו, ואם לא תתלהבו תצאו, השעות פתיחה שווה 10 שקלים, זה 5 דקות של שעות אחד שאתם מבינים למה צריך סט, למה צריך אולפן, מה ההבדל בין קולנוע ישראלי דל תקציב שמצלמים און לוקיישן ובין קולנוע אחר שבונים סט, ואז יש למצלמה את היכולת באמת ללכת עם השחקנים, לחגוג עם שוטים נורא מורכבים, עם תאורה סופר מורכבת, עם עיצוב מאוד מושקע, ועיצוב שמראש אומר לנו, אוקיי, זה לא ריאליסטי, זה לא אמיתי, זה לא החיים שלנו כמו שאנחנו מכירים, אלא זה סוג של סיטואציה שהיא מעבר לריאליזם הישראלי. זה סיפורה של צלמת, אותה מגלמת רוני קידר, במערכת היחסים המאוד טעונה שלה עם המשפחה המאוד לא מתפקדת שלה, מאוד שבורה, מאוד חולה, ואיך, כן, והמוות שרודף אחרי המשפחה הזאת. אז, וגם הסרט הזה הוא סרט עם נפש רוק'נ'רולי, אנחנו בטח נדבר עליו עוד יותר בהרחבה, למרות שעוד משהו לי להגיד, כשהוא יצא, אבל יש משהו ניק קייבי בסרט הזה. זה סרט שהייתי חושב שניק קייב ווורן אליס היו יכולים לכתוב לו את הפסקול, כי הוא נראה כמו בלדת, אחד מבלדות הרצח של, של ניק קייב, על המוזיקה אחרית דפנה קינן. גם פה יש שירים מקוריים, גם פה, כמו השירים שהשמענו מקודם, מי שכתבה את המילים היא רוני קידר בעצמה, ודפנה דפנה קינן היא זו שהלחינה. אז הנה בעצם השיר Fast as a Kiss שמבצעת גם דפנה קינן מתוך משפחה של רוני קידר. לכו תראו אותו מחר ביום הקולנוע הישראלי.
There's a home where I belong, not made of stone, but flesh and bone. It's got your name, your blood, your veins. It's got my heart all torn apart by your flames. I might look like I do, but if you want to know the truth, you'd see I'm bits and pieces of your missing kisses. Red, oh pretty red, turn blue. And if it's me you miss, I run as fast as a kiss, as fast as a kiss turns to a fist. And if you need me nearby, I'll come as fast as a high, as fast as a high turns to goodbye. I might sound out of tune, it's just a full moon. Don't cry, baby, don't you cry. And if it's me you miss, I run as fast as a kiss, as fast as a kiss turns to a fist. And if you need me nearby, I'll come as fast as a high, as fast as a high. There's a home where I belong, not made of stone but flesh and bone. It's got your name, your blood, your face. I want you here but you ain't near, and that's a shame.
דפנה קינן מתוך משפחה, הסרט של רוני קידר, אז הנה המלצה אחת, תלכו לראות את משפחה, ואם אתם יכולים לעשות דאבל פיצ'ר משפחה ופוקסטרוט, אז אתם תופתעו ממשהו קודר ואפל ווירטואוזי שעובר על הקולנוע הישראלי, ואם יש לכם זמן לטריפל פיצ'ר, אז משפחה, פוקסטרוט וגעגוע, ששלושתם איכשהו בראש שלי מרכיבים איזושהי חבילה מאוד מעניינת של עיסוק מאוד קודר בדבר הזה שקרה משפחה ישראלית ווירטואוזי בקולנוע שלו. ובכלל רוני קידר, אני חושב שהיא במאית נפלאה. משפחה הוא לא סרט שלם, אבל יש בו כל כך הרבה כישרון ביחס גם לדיאלוגים מצחיקים וגם למצלמה וגם למוזיקה. זו הפתעה. אז זה מסוג הסרטים שיכולים לטוס לכם מתחת לרדאר, אז תנו להם הזדמנות ביום הקולנוע הישראלי, ותנסו לחבר לכם חבילה כזאת של הגותיקה הישראלית, משפחה, פוקסטרוט, געגוע, ואפשר לצרף פנימה גם את המודל הספרות יפה של גברת ינקלובה, נורא מרשים מבחינה ויזואלית, אבל לא כל כך התחברתי לסרט, אבל שוב, בעשרה שקלים תעשו לכם תפריט טעימות, תיכנסו, לא אהבתם, תצאו ותלכו, תיכנסו לסרט אחר. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, לראות מה בא לכם. אבל גלו סבלנות, תהיו כמו מפיצי קולנוע, תשבו לפחות חצי שעה בכל סרט. עוד קטע מוזיקלי מתוך משפחה של רוני קידר. הפעם הלחן הוא של ניתאי גבירץ, ומי שמבצע הוא אריה אספרי. שמגלם את האח של רוני קידר, חנייני מגלמת את אחות של רוני קידר, וז'ניה דודינה מגלמת את אימא של רוני קידר, ודנקר, אבא של רן דנקר, נו, פרח לי שם. אורי דנק, לא משנה, מגלמת אבא שלה. דנקר האב. אז אריה אספרי, מתוך משפחה, ממש מתוך הסרט, קטע שיר שהוא שר.
Biggest one you ever made. What if I don't count? If I'm just tired, chewing in my mouth. I scream, but no one hears the sound of me.
אריה אספרי, הלחן הוא של ניתאי גבירץ, מתוך הסרט משפחה של רוני קידר, מחר ביום הקולנוע הישראלי, שימו על העין. והמוזיקה של מכתוב, עדיין מלווה אותנו ברקע, רן בגנו עם מכתוב. גם מחר ביום הקולנוע הישראלי. אחד הדברים שאתם יכולים לעשות זה פשוט לראות את הסרטים שמועמדים לפרסי אופיר ולעשות את האופיס פול שלכם, לעשות את האימורים מי יזכה, מי לדעתכם צריך לזכות, מי אמור לזכות, מי יזכה. אז חמשת הסרטים תתכנסו, תראו מי מועמד לאוסקר געגוע ופוקסטרוט שדיברנו עליהם, מוטלים בספק עם רן דנקר ופיגומים. שני סרטים מאוד מעניינים, מאוד מינורים, ושהם יעבדו מצוין כדאבל פיצ'ר, שניהם על מורים או מדריכים והילדים הבעייתיים שהם פוגשים. סרט שיהיה לי מאוד מעניין לדבר על שניהם בהרחבה, כי האחד הוא מאוד קן לואוצ'י והשני הוא מאוד מייק לי, וסוף סוף אני אוכל לנסות להסביר מה ההבדל, מה הקשר ומה ההבדל מבחינה סגנונית בין קן לואוצ' ובין מייק לי לדעתי. אז סרטים שבאמת באו מתוך הנשמה של היוצרים שלהם, שניהם עבדו כמורים, מתן יאיר הבמאי של פיגומים, ואלירן אליה הבמאי של מוטלים בספק שעבד בהדרכה עם נוער במצוקה בדרום. אז שני הסרטים האלה שאני לא שלם איתם לגמרי, אבל הם מעניינים, כי הם עושים דברים מעניינים. פיגומים, לא, שניהם מוטלים בספק, עם הצילום של היי גולדמן קצת יותר הרשים אותי מבחינה קולנועית, אבל בשניהם יש דברים מאוד מעניינים, אבל בעיקר יש להם לב נורא גדול לשני הסרטים האלה. והסרט החמישי שמועמד, ושהיה רגע שחשבתי שיש לו סיכוי אפילו לזכות, מי יודע, זה לא פה, לא שם. הסרט שדיברנו עליו די הרבה, הוא יצא בינואר בישראל, ולמעשה, נכון לעכשיו, הוא הסרט הישראלי הכי מצליח של השנה. 100,000 כרטיסים, או כמעט 100,000 כרטיסים, הוא מחר בינואר. אז השאלה היא, האם ואז היא הגיעה, או מכתוב יצליחו לעקוף את הסרט הזה. והגענו לחלק האחרון של תוכנית, ובו אני אומר לכם, אוקיי, אלה הסרטים הברורים אליהם, שאתם הולכים לראות או את הסרטים הכי מדוברים, או את הסרטים הכי מועמדים לפרס אופיר, אבל יש כמה סרטים שאני רוצה שתשימו לב אליהם, שהם כרגע לא מספיק מדוברים, והם לא מספיק מועמדים לפרסי אופיר, אם בכלל, אבל בעיניי הם הסרטים הכי טובים שיש במקבץ הזה, אז שימו בראשם. סרט מקסים, שאני לא מבין איך הוא לא מועמד לפרס אופיר, ממש, הסרט שהכי אהבתי בקנות האקדמיה, נקרא דרייבר. הבמאי הוא יונתן אינדורסקי, זה סרט הביקורים שלו, אתם מכירים אותו בתור היוצר של, אחד, שני היוצרים של שטיסל. והוא חוזר לעולם הזה של שטיסל, העולם החרדי, החסידי, וזה איזשהו סוג של מעשייה קטנה, סיפור חסידי, אם תרצו, אבל במידה רבה גם עיבוד לצ'כוב. נורא, קווי המתאר מזכירים את מועקה או יגון של צ'כוב, סרט שאתם, ספר, סיפור שאתם אמורים להכיר מהבגרות לספרות. זה מתרחש בבני ברק של ימינו, מישהו שהוא דרייבר, האיש שלוקח אנשים שרוצים לאסוף נדבות, מה שקוראים ביידיש שנוררים, מהגבירים, מהאנשים העשירים של בקהילה החרדית החסידית, והוא יודע לאן לקחת, והוא מסיע אותם ומאמן אותם איך לפנות אליהם, ומתחלקים בכסף חצי חצי, אבל משהו יושב עליו והוא לא, ויש המוטיב הזה של של הדיכאון, מופיע לו כל כך הרבה סרטים, דיכאון של איזשהו סוג של טרגדיה משפחתית, זה גם בפוקסטרוט, זה גם במשפחה, וזה גם בדרייבר, וזה גם גם בגעגוע, גם ביער שהיה, ואם זוכרים שנה אחרונית, אז זה גם בשבוע ויום. יש משהו בקולנוע הישראלי שפתאום מדינה או שאוכלת את ילדיה. אז דרייבר סרט מקסים, יש בו משהו עצוב, אבל גם משהו שמח ואופטימי ומשעשע ומבדר, ועם קולנוע מרשים. שוב, שי גולדמן הוא הצלם. סרט שהקסים אותי, ממש שווה לי את הלב, וממש חברי האקדמיה תלמו ממנו. אז קודם כל תראו את זה, תחפשו דרייבר של יונתן נידורסקי, לכו, אני אמרתי, לכו, פשוט לכו. הסרט השני, שכן קל, קיבל קצת התייחסות מחברי האקדמיה בפרסי אופיר, סרט שנקרא הבן דוד, בשנה שהיא כל כך עגומה ועצובה ומדקת, ואתם באמת יוצאים עם תחושה נורא כבדה מכל הסרטים השנה הזאת בקולנוע הישראלי, הסרט היחידי שאתם יוצאים ממנו עם איזושהי שמחה, זה הבן דוד. סרט שיוצאים ממנו ממש עם חיוך גדול, משעשע, מבריק, מקורי, סרט קטן מאוד, אבל יש בו משהו פשוט שנון, גם בתסריט שלו וגם בביצוע שלו. זה סרט שצחי גרד ביים, לא, אתם מכירים אותו כשחקן, אבל זה כבר הסרט השלישי שהוא מביים, הוא ביים את ג'ירפות, והוא ביים את תנועה מגונה, וזה הסרט הכי טוב שלו כבמאי עד כה. הוא כבר מוקרן לשבוע באחת המסגרות של פסטיבל ונציה, וצחי גרד מועמד עליו, נדמה לי שהוא מועמד על התסריט, אז שימו לב לזה, כי יש לי תחושה שאם לא יפשלו עם ההפצה שלו ויגרמו, לא יודע, יחשו, יעשו כל מיני טרום בחורות, או יגרמו לאנשים לשים לב לסרט הזה, זה יכול להיות אחד הליטים המפתיעים של השנה. סרט קטן שפתאום יפתיע, כי פשוט יוצאים ממנו בשמחה גדולה. והסרט השלישי הוא כמעט סרט ניסיוני, אבל אני חושב שזה אחד הסרטים הכי מעניינים שנעשו, אחד האתגרים הקולנועיים הכי מעניינים שעשו, גם סרט כמעט ביתי או פרטי, יחסית קטן במידותיו, אבל מאוד מרשים במחשבה הדרמטית שלו, סרט שנקרא בית בגליל. הבמאי הוא אסף סבן, שוב, סרט ביקורים, וזה סיפור על זוג, ועל מערכת יחסים בין זוג נשוי, שמחליטים להקים לעצמם בית בגליל, ולבנות בית כדי לשפר את איכות החיים שלהם ולצאת מהעיר, וגם ככה לשפר את הזוגיות שלהם ואת המשפחה שהולכת וצומחת ברגעים אלה. אני לא יודע לגמרי בדיוק איך הסרט הופק, אבל מה שרואים בסרט זה שממש אנחנו עוקבים אחרי הזוג הזה במשך כשנה, או קרוב לשנה, כי אנחנו ממש עוקבים אחרי בנייתו של בית, באמת, בית, לא יודע, וילה, קוטג', בית כזה, בית כפרי. ויש פה איזושהי מטאפורה נורא מוצלחת של הזוגיות, כשמולה יש את הנושא של בניית הבית, ואיכשהו, אם אתם רוצים, היסודות של הזוגיות מתערערים, ככל שהיסודות של הבית ניצוקים, והקירות נבנים, והגג מונח, והתשתית, מרושתת, אנחנו רואים כל שלב ושלב, אנחנו עוקבים אחרי המהלך הזה של בניית הבית ומה שקורה משלב לשלב, מעונה לעונה, ממש התחושה הזאת של מעבר הזמן, אז אנחנו חווים את המעבר הזה דרך הזוג. מי שמגלמת את האישה בסרט היא נועה קולר, שזכתה לפני שנה בפרס אופיר על משחקה בסרט לעבור את הקיר, ופה שוב היא שוב מועמדת לפרס אופיר, והיא שוב נהדרת. הסרט מאוד מעניין מבחינת היחס שלו, גם לזמן וגם לאיזשהו סוג של אלמנט דוקומנטרי, כי אני חושב שהבית הזה נבנה באמת, אז ממש עוקפים אחרי בניית הבית, אבל מצד שני זה שחקנים שמדברים על לפי תסריט, ויש פה איזשהו גם עניין של עשייה קהילתית, כי בכל סצנה, בכל רגע, יש כזה שחקנים עורכים שמגיעים לסרט. סרט מאוד מאוד מעניין, מריתק אותי, וגם לא מספיק קיבל תשומת לב. אז אלה שלושת הסרטים שאני חושב שאתם חייבים לראות מחר ולשים לב עליהם. דרייבר, הבן דוד ובית בגליל. זה אם אתם מחפשים משהו שהוא לא רק כליל, כמו ואז הגיע ומכתוב, של הסרטים באמת הכי כלילים והכי מהנים, אם אתם רוצים סרט לדייט. אבל אם אתם מחפשים משהו שהוא גם אפשר לנעות שיניים של משהו כזה קולנועי, אז אלה הסרטים, דרייבר, הבן דוד ובית בגליל. אלה ההמלצות שלי, אליכם, מעבר לסרטים הבאמת מדוברים ממילא, שעכשיו נמצאים בכותרות, ויודעים מה? יכול להיות שיהיה לכם גם בעיה להשיג להם כרטיסים. אז אלה הסרטים שאני חושב שלא תהיה לכם בעיה להשיג להם כרטיסים, אבל תלכו להם בכוונה, לא באילוץ. דרייבר, הבן דוד בית בגליל, והוספתי לפני זה גם את משפחה של רוני קידר. אז זהו. אלה היה גם כמה קווי מתאר וגם כמה המלצות מבחינת יום הקולנוע הישראלי. והדבר האחרון שנשאר להגיד זה שגם בסוף השבוע יוצא געגוע, של של סבי גביזון. אז אני חושב שאת הביקורת עליו נשאיר לשבוע הבא, תהיה לנו תוכנית רגילה ביקורת, אבל כן תשימו לב, אם אתם מחליטים ללכת לראות גם את געגוע וגם את פוקסטרוט מחר ביחד בדאבל פיצ'ר, שימו לב שיש דמיון מסוים בין הסרטים האלה. בשני הסרטים, סצנה ראשונה, קורה דבר דומה. יש בפוקסטרוט משהו שמזכיר קצת אלמנטים מסוימים מהאסונות של נינה, של סבי גביזון. וסבי גביזון ושמוליק מעוז התחילו בערך ביחד. סבי גביזון, הסרט הראשון שלו היה שורו, ומי שעיצב את שורו, המעצב התפורה של שורו היה שמוליק מעוז, שהתחיל את דרכו כמעצב וצלם. אז הם התחילו ביחד ב-1990. אני חושב שזה הפיצ'ר הראשון של שניהם, אחר כך שמוליק מעוז גם עיצב את חסד מופלא של 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 עמוס גוטמן, והמשיך לעסוק בנושא של עיצוב. והנה הם נפגשים בפרסי אופיר. עכשיו תשימו לב שסבי גביזון, שלושת הסרטים הקודמים שלו, הוא זכה בפרס אופיר. גם שורו, הסרט הראשון שזכה בפרס אופיר, זה השנה הראשונה של קיום הטקס, גם חולה אהבה בשיקון ג' וגם האסונות של נינה, שלושתם זכו בפרס הסרט הטוב ביותר בפרס אופיר, או אז קראו לזה האוסקר הישראלי, עוד לא קראו לזה פרס אופיר. ועכשיו שני אלה ראש בראש. אז פה יש מתח. אם תראו את, גם את געגוע וגם את פוקסטרוט, תגידו, מי מהם יזכה? האם סבי גביזון יעשה את מה שאף במה ישראלי לא עשה לפני זה, ויזכה בפעם הרביעית בפרס אופיר, על געגוע, או ששמוליק מעוז, שותפו לעבודה בשורו, ייקח לו את, את הפרס, או שאולי הם יחלקו. אולי אחד יקבל פרס הבמאי, ואחד יקבל פרס הסרט. כרגע אני מאמר ששמוליק מעוז ופוקסטרוט זוכה כמעט פחות או יותר בהכל, בבימוי ובסרט בוודאי, אבל אנחנו עוד נראה, יש לנו שבועיים עד פרסי אופיר, ההצבעה עוד לא התחילה. גם הכוונה היא שחברי האקדמיה בעצמם ילכו להשלים ולראות את הסרטים ביום הקולנוע הישראלי. זהו. שיר שאיתו אנחנו סוגרים את התוכנית, אותו כבר ניגלנו לפני כמה חודשים. עוד סרט שיוקרן ביום הקולנוע הישראלי, אבל הוא כבר סרט שהוקרן בבתי הקולנוע, וזכה להצלחה יפה. הסרט הוא להציל את נטע, של ניר ברגמן, וגם בו יש שיר, לא שיר מקורי, אבל ביצוע אחר לשיר מוכר. השיר הוא עזרה בדרך של נועם רותם, והנה הגרסה מתוך הסרט. שגם זה, אנחנו ניגלנו את זה, אני לא זוכר, לא חושב שזה שודר בהרבה מקומות אחרים, חוץ מפה. גרסה של נועם רותם ואיתמר רוטשילד, מתוך להציל את נטע של ניר ברגמן, וגם זה, אם הפסדתם, הזדמנות להשלים את הסרט הזה ביום הקולנוע הישראלי, מחר, 6 בספטמבר, כל היום, בכל בתי הקולנוע, 10 שקלים, עד כאן, סימסקופ רדיו קצה. שבוע הבא שוב, בעסק שחור, מיד אחריי.
כל מי שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על כליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שיש עישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא או אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, וכל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
That's the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio speaking to God.
A radio signal from another world.